שלום לכולם וברוכים הבאים.
שלום.
היום אנחנו לא סתם מנתחים איזשהו טקסט. אנחנו ממש נכנסים למה שאפשר לתאר כזירת פשט תיאולוגית.
אהבתי את התיאור.
יש האשמה על השולחן. התלמוד, אבן היסוד של היהדות הרבנית, הוא בעצם חיבור שנכתב בלי סמכות.
והכל מתחיל, כמו שקורה הרבה היום, מתגובה בערוץ יוטיוב.
בדיוק, משם זה מתגלגל.
נכון. אנחנו נצלול לתוך מאמר תגובה מאוד נסער, שנקרא תגובת מחץ, שכתב חן שאולוב, והמאמר הזה הוא בעצם כתב הגנה מאוד מפורט, שמנסה לפרק לגורמים את אותה האשמו.
וזה מתחיל מוויכוח שנשמע טכני, על תאריכים, אבל מהר מאוד הופך לקרב של ממש.
לגמרי. קרב על הלגיטימציה של כל התורה שבעל פה.
אז זו המשימה שלנו, אנחנו נעקוב אחרי החוקר, חן שאולוב, כשהוא מנסה להפריך את הטענות. וננסה להבין למה תגובה אנונימית ברשת מצליחה לגעת בעצב כל כך חשוף.
ואיך הראיות שלכאורה פועלות נגד התלמוד הופכות בידיים שלו לראיות המרכזיות להגנתו. זה מה שמרתק פה.
טוב, אז בואי נתחיל מההתחלה, מהניצות שהדליק את כל זה. יש גולש בשם יוסף קו 3. הוא כותב תגובה. מה הוא טוען שם בעצם?
הטענה שלו היא על פניה די פשוטה, אבל ההשלכות שלה הן דרמטיות.
אוקיי.
הוא טוען שהתלמוד הבבלי, כלומר היצירה המרכזית הזאת, נכתב ונחתם סופית עשרות, אם לא מאות שנים, אחרי שהסנהדרין...
בית הדין הגדול?
בדיוק. הסמכות ההלכתית העליונה כבר פשוט הפסיקה להתקיים.
כלומר, אם אני מתרגם את זה, הוא אומר שהאדריכלים של התלמוד, רבינה ורבשי, פעלו במין וקום?
כן, בחלל ריק.
הם בנו את כל הבניין העצום הזה, בלי אישור, בלי פיקוח, בלי הגוף שהיה אמור לתת להם את הסמכות.
נכון, וזו האשמה חמורה, מאוד חמורה.
למה כל כך חמורה?
כי צריך להבין, זה לא ויכוח אקדמי תמים. לפי המאמר של שלוב, להגיד דבר כזה, זה בעצם להאשים אותם בכפירה.
עד כדי כך?
כן, אם הם פעלו בלי רשות מהסנהדרין, זה אומר שהם הוסיפו מצוות ודימים על דעת עצמם. ובמונחים הלכתיים זה חטא חמור של בל תוסיף. אסור להוסיף על מצוות התורה.
הבנתי.
שאולוב משתמש בביטויים מאוד קשים, הוא קורא לזה חירוף וגידוף כלפי האמוראים. כלומר, הטענה היא שהתלמוד הוא לא המשך של תורת משה, אלא סטייה ממנה.
וכאן זה נהיה ממש מעניין. למה שמישהו ירצה לטעון דבר כזה? מה המניע?
אז זהו, ששאולוב מזהה פה אסטרטגיה מתוחכמת. הוא טוען שהמטרה הסופית היא לא באמת לפרק את התלמוד,
אלא
להכשיר את הקרקע לסמכות של טקסט אחר, מאוחר הרבה יותר, ספר הזוהר.
אהה, אני מבין.
ההיגיון שלו הוא כזה, אם אתם מקבלים את התלמוד שנוצר לכאורה בלי סמכות רשמית, אז למה שלא תקבלו גם את הזוהר?
רגע, זה מהלך מדהים. הוא לא סתם טוען שהתלמוד לא תקף. הוא אומר, התלמוד הוא דוגמה מצוינת לטקסט שנוצר בלי סמכות, ועכשיו אני אשתמש בתקדים הזה כדי להכשיר משהו אחר.
בדיוק.
זו טקטיקה של ג'וג'וצו אינטלקטואלי, להשתמש בכוח של היריב נגדו.
לגמרי. הוא מנסה להרער על יסודות הבניין כדי שיוכל לבנות קומה נוספת מעליו.
והוא לא עוצר שם. הוא זורק עוד צצה וטוען שהתנ"ך והתלמוד הם בכלל שתי דתות שונות לחלוטין.
נכון. וזה ממש לב העניין. הוא מנסה להציג את ההיסטוריה היהודית לא כאיזה רצף אחד, אלא כסדרה של מהפכות.
מה ההבדלים שהוא מצביע עליהם?
הוא מצביע על הבדלים באופי. בתנ"ך, הוא אומר, יש עיסוק בלאומיות, במלכים, בנביאים.
סיפורים גדולים.
כן, ובתלמוד, לעומת זאת, יש פלפולים אינסופיים על יוחות שחיטה ודיני נזיקין. הוא מציג את חכמי התלמוד כפלפלנים, לעומת הנביאים והמלכים.
אני רוצה רגע להתעכב על זה, על הטענה של שתי דתות שונות.
בבקשה.
למרות שזה נשמע קיצוני, אני יכול להבין מאיפה זה בא. מי שקורא רק תנ"ך, באמת פוגש עולם של סיפורים אפיים, מלחמות, שירה.
נכון.
ואז הוא פותח דף גמרא ומוצא את עצמו בדיון אינסופי על, לא יודע, ביצה שנולדה ביום טוב.
כן.
אפשר להבין את תחושת הזרות, את ההלם התרבותי, גם אם לא מסכימים עם המסקנה שלו.
בדיוק. הוא מנצל את תחושת הזרות הזו כדי לטעון שזה לא התפתחות אלא נתק. ואז הוא מציע את השלב הבא בסולם שהוא בונה.
שהוא?
התנ"ך התפתח לתלמוד, ועכשיו הוא רומז, הגיע הזמן שהתלמוד יתפתח לשלב הבא, הנעלה יותר.
הזוהר והקבלה.
בדיוק.
זה כמו להגיד שאייפון 4 התפתח לאייפון 5, אז ברור שהשלב הבא הוא אייפון 6, והוא יהיה יותר טוב.
זו אנלוגיה מצוינת.
הוא מנסה למכור את הזוהר כשדרוג של היהדות.
כגרסה 2.0. והתלמוד הוא רק שלב ביניים הכרחי בדרך לשם.
אוקיי, אז האשמה והמניע מונחים על השולחן. איך שאולוב, החוקר שלנו, מתחיל את מתקפת הנגד?
הוא הולך ישר לנשק הכי כבד שיש לו, הרמב״ם.
כמובן.
הוא לא מתווכח על תחושות או על אווירה, הוא הולך ישר לטקסטים המשפטיים, לכתבי היסוד.
למה דווקא הרמב״ם? מה הופך אותו לסמכות כל כך עליונה בוויכוח הזה?
חשוב להבין, בעולם המחשבה ששאולוב מייצג, הרציונלי הלכתי, הרמב״ם הוא לא עוד פרשן, הוא הארכיטקט.
הוא זה שעשה סדר.
הוא האיש שלקח את האוקיינוס העצום והסוער של התלמוד וארגן אותו לתוך מבנה לוגי, מסודר, בספרו משנה תורה.
אז להסתמך עליו זה כמו להביא את חוכניות הבנייה המקוריות לוויכוח.
בדיוק, הוא הסמכות המארגנת, אז מהצעד הראשון שלו עם הרמב״ם. הוא קודם כל מבסס עיקרון. הוא לא ישר קופץ לפרטים ההיסטוריים, הוא קובע את כללי המשחק.
ומה הכללים?
הוא מצטט מהרמב״ם מהלכות ממרים שמגדיר את מעמד הסנהדרין. הרמב״ם כותב שהם עיקר תורה שבעל פה ועמודי ההוראה. הם היסוד.
הם היסוד.
לא סתם ועדה.
ושאולוב מדגיש את הפסוק שהרמב״ם מבסס עליו את דבריו. לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל.
כלומר, הוא לא סתם מציג עובדה, הוא מציב את כל הדיון במסגרת של או ציות מוחלט או מרד.
בדיוק.
או שאתה מקבל את סמכותם באופן מלא, או שאתה עובר על ציווי מהתורה. אין אמצע.
נכון מאוד. הוא קובע את רף הסמכות הגבוה ביותר האפשרי, ורק אחרי שהוא מבצר את מעמדה של הסנהדרין, הוא פונה להתמודד עם הטענה המרכזית.
השאלה אם היא בכלל הייתה קיימת אז.
בדיוק.
אוקיי, אז הוא הניח את היסודות. הסנהדרין היא הסמכות העליונה, נקודה. אבל עכשיו מגיע החלק הקשה. הוא צריך להוכיח שהיא בכלל הייתה בסביבה.
נכון.
ממשה רבנו ועד רב אשי, שהוא חותם התלמוד, והוא כותב שם במפורש שבדורות האלה היו ראשי ישיבות, ומהם סנהדרין גדולה.
זה הצהרה חזיתית.
לגמרי. זה סותר לחלוטין את טענת המגיב.
אבל זה מרגיש קצת כמו קרב ציטוטים, לא? המגיב יכול לטעון שהרמב״ם טעה, או למצוא מקור אחר.
זו נקודה מצוינת, וכאן אנחנו מגיעים ללב הטיעון של שאולוב, למהלך הכי מבריק שלו.
נו?
הוא לא מתעלם מהקושי. הוא יודע שיש משפט אחר של הרמב״ם, באותה הקדמה, שנראה על פניו כתומך דווקא בטענה של המגיב.
אהה.
ושאולוב לוקח את המשפט הזה, והופך אותו לראיית הזהב שלו.
איזה משפט?
הרמב״ם כותב, וזה משפט מפתח. שבית הדין הגדול, כלומר הסנהדרין, בטל מכמה שנים קודם חיבור הגמרא.
רגע, רגע. זה נשמע כאילו המגיב צדק כל הזמן.
נכון.
קודם חיבור הגמרא, כלומר לפני שהגמרא חוברה, הסנהדרין בטלה. זה נראה ששאולוב ירה לעצמו ברגל.
בדיוק. על פניו, זו סתירה מוחלטת לדבריו הקודמים. אבל כאן מגיעה הפרשנות של שאולוב, שהיא לב מתקפת הנגד.
אני במתח.
הוא טוען שאנחנו מבינים לא נכון את המילה חיבור.
מה זאת אומרת?
הוא טוען שהמילה חיבור כאן, בהקשר הזה, אין פירושה תהליך הכתיבה.
אלא?
אלא סיום החיבור, החתימה הסופית שלו, הקריכה אם תרצה.
וואו, אוקיי, בוא נפרק את זה. כי זה הכל, כל הלגיטימציה של התורה שבעל פה בוויכוח הזה, עומדת ונופלת על פרשנות של מילה אחת. חיבור.
כן, משקל עצום. ולפי הפרשנות הזאת של שאולוב, התמונה מתהפכת לגמרי.
איך?
הסנהדרין הייתה קיימת ופעלה לאורך כמעט כל תקופת כתיבת התלמוד, והתבטלותה היא לא אירוע שקרה לפני התלמוד, אלא היא הסיבה שבגללה התלמוד נחתם.
כלומר, המפעל הזה נפסק כי הגוף המפקח הסמכות חדל מלהתקיים.
בדיוק. לא היה יותר מי שהמשיך את המפעל.
זה מהלך מתוחכם. הוא הופך את הבעיה לפתרון. ביטול הסנהדרין הוא לא מה שמערער את התלמוד, אלא מה שמסביר את סופיותו.
בדיוק כך.
אז המסקנה היא שכל מה שנמצא בתוך התלמוד נושא את חותמת הסמכות של הסנהדרין, כי היא פעלה במקביל אליו כמעט עד הרגע האחרון.
נכון. הוא טוען שהתלמוד הוא בעצם הפרוטוקול האחרון והמסכם של הסנהדרין לפני שהיא ירדה מהבמה ההיסטורית.
אז אם התלמוד הוא המילה האחרונה והסמכותית, כי הוא נחתם עם סיום תקופת הסנהדרין, זה מחזיר אותנו לשאלה המקורית.
נכון.
מה זה אומר על ספרים מאוחרים יותר, כמו ספר הזוהר?
וכאן כל החלקים של הפאזל מתחברים. שאולוב חוזר פעם נוספת לרמב״ם, הפעם מהקדמתו למשנה. ושם הרמב״ם קובע בצורה חד משמעית שאחרי שחובר התלמוד, עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע.
ושלוב מפרש את זה בחריפות.
מאוד. הוא אומר שכל מי שמוסיף על התלמוד, הריו כמרים יד בתורת משה.
הוא יוצר מערכת הרמטית, סגורה, חתומה. התלמוד הוא הקאנון הסופי.
כן, ולא כי מישהו החליט כך באופן שרירותי, אלא בגלל נסיבות היסטוריות בלתי הפיכות, הגוף המאשרר, הסנהדרין, חדל להתקיים.
והזוהר, כמובן, שהופיע מאות שנים אחרי, נמצא בהגדרה מחוץ למערכת הסגורה הזו.
בדיוק. וכדי לנעוץ את המסמר האחרון, שאולוב לא מסתפק ברמב״ם, הוא מגייס עד נוסף.
את מי?
את הראש, רבנו אשר, שהיה מגדולי חכמי ספרד ואשכנז בימי הביניים.
ומה הראש אומר?
הראש כותב שחכמי התלמוד חקרו וחזרו לידע כל הספרים שהיו בזמנם, ובחרו רק את המאימנים והמדויקים שבהם כדי לבסס עליהם את הפסיקות שלהם.
ומכאן הוא גזר את שאלת המחץ שלו.
בדיוק. זו שאלה רטורית שהיא בעצם טיעון סיום. שאולוב שואל, אם ספר הזוהר הוא באמת חיבור קדום ואותנטי מתקופת התנאים?
כפי שרבים מאמינים.
נכון, אז איך יכול להיות שחכמי התלמוד, האנשים הכי קפדנים שבדקו כל ספר וכל מסורת, איך ייתכן שהם פספסו אותו?
איך יכול להיות שהם לא מזכירים אותו אפילו פעם אחת?
בדיוק, בכל אלפי הדפים של התלמוד, שתיקתם לשיטתו של שאולוב היא לא מקרית.
היא הוכחה. היא הוכחה ניצחת שהוא או לא היה קיים בזמנם, או שהוא היה קיים אבל נחשב בעיניהם לספר לא מאמן, ולכן הם דחו אותו.
אז הנה, התחלנו מתגובה תמימה למראה ביוטיוב, וצללנו לתוך ויכוח עומק על שרשרת המסורה, על סמכות, על הגדרת הגבולות של הטקסט המקודש ביהדות.
מה שהוויכוח הזה חושף זה מתח יסודי ותתיק בתוך העולם הדתי, זה לא התחיל אתמול.
ומה המתח הזה?
זו השאלה איכן נמצאת הסמכות. האם היא נעוצה בקאנון סגור, שנחתם ברגע היסטורי מסוים, כפי שטוען המאמר בצורה נחרצת? או שמה, זו מסורת חיה, מתפתחת, שיכולה להכיל בתוכה גם חידושים והתגלויות מאוחרות יותר, כמו עולם המיסטיקה והקבלה.
שמיוצא כאן על ידי ספר הזוהר.
בדיוק.
וברור לגמרי באיזה צד של המתרס נמצא חן שאולוב.
הוא בוחר באופן חד משמעי בצד של הקאנון הסגור, כשהרמב״ם הוא המצפן, השופט והתובע שלו.
נכון. אבל המאמר לא עוצר שם. הוא מסתיים בהטלת אחריות, כמעט האשמה, כלפי דמות מרכזית אחרת.
מי?
דרים, והפך אותו לפופולרי.
וזה משאיר אותנו עם מחשבה מעניינת לסיום. הטיעון של שאולוב, שמבוסס על הרמב״ם, הוא מאוד קוהרנטי, מאוד לוגי, מאוד סגור.
נכון.
אבל המציאות ההיסטורית מורכבת יותר. בפועל, ספר הזוהר כן הפך לספר יסוד עבור חלקים עצומים מהעם היהודי.
וזו בדיוק השאלה שמעניין להמשיך ולחשוב עליה, שאלה שהמאמר מעורר אבל לא עונה עליה.
ומה השאלה?
כיצד רעיונות וטקסטים שהיו בתחילה בשוליים, או אולי אפילו נדחו, מצליחים בכל זאת להפוך למרכזיים ומשפיעים?
מה נדרש כדי שטקסט יעבור מהפינה אל מרכז הבמה?
ומה זה אומר על הצרכים הרוחניים או החברתיים של קהילה, שאולי המערכת הלוגית והסגורה לא תמיד מצליחה לספק להם מענה? מה מרוויחים ומה אולי מפסידים בתהליך הזה?